עוד פעם. שלום לכולם. אנחנו דיברנו בפעם הקודמת על גדולתה של האישה ללא שם. חזל בכל זאת רצו לגלות לנו את השם שלה. וזוכרים את שמה? הצלל פוני. בואו נראה את זה, נציץ על זה רגע. והזכרנו מה הייתה גדולתה, כמו שהמהר"ל אומר לנו, שאדם בתנ"ך שלא מוזכר שמו, זה בגלל שהמניע של הפעולות שהוא עושה, הוא מניע כללי. ומה המניע הכללי של האישה הזאת? שהייתה מוכנה להתחתן עם אדם משבט דן. שבעיני שבט יהודה הם פחותים, הם לא נחשבים, הם כאילו זה, כאילו פגם באיחוס, אם אדם כזה נכנס למשפחה, זה קצת עושה להם לא טוב. בפרט שהם עלולים לקחת להם את הנחלה גם, אם הוא יישאר לגור פה באזור, אז אוי ואבוי, יהיה צפוף פתאום יהיה. ובאמת חזל רואים אותה בדברי הימים א' פרק ד', פרק ד' או פרק ב', אף נראה, שנייה. כן, פרק ד', פסוק ג', ואלה אבי איתם, ישראל וישמע וידבש, ושם אחותם הצלל פוני. הצלל פוני, חותם. זאת אומרת, הדמויות שמוזכרות בספר דברי הימים, הם דמויות חותם כאלה, שספר דברי הימים משלים לנו את החסר. הצלל פוני. והחותם, כאילו, זה באמת איזו אישה דגולה, שהם השאירו אותה לגור שם, אף על פי שהיא נשואה לשבט דן, ואם יוולדו להם ילדים, אז אוי ואבוי, ומזה הבנו למה הם לא סמכו שמודיעים להם, שהולך להיוולד להם ילד, ולמה המלאך צריך להגיד לה, איננה את הכרה, והיא הולדת בן. את ההכרה. ואם היא באמת תהיה הכרה, זה חזל. עליהם לא שואלים איך הם יודעים, הם יודעים. כי זה בא להשלים את התמונה, זאת אומרת, מבחינתנו, אתה מבין את כל מה שאמרנו מתוך פשט הכתוב. כי אתה שואל שאלות, פשט זה לא מה שאתה אומר על הכתוב, פשט זה מה שהכתוב אומר לך. מה הוא מספר לך? מה אתה לומד ממנו? מה אתה רואה ממה שהוא כותב? ואתה רואה את זה, שאם באמת צריך להגיד לה שהיא ההכרה, והוא לא ניסה להתחתן עם אישה אחרת, זאת אומרת שחשבו שהוא העקר. למה היה להם נוח לחשוב שהוא העקר? כי הם לא רצו ללדת, כי אם הם יתחילו ללדת, יתחילו לדבר, הם יצטרכו לעזור, והם לא רצו לעזור, רצו להישאר פה. העדיפו את ההישארות על פני הלידה. והם לא ניסו אוכל לבדוק, או יותר מזה תגיד, אין לו עם מי להתחתן. הוא יצטרך לעזוב אותה וללכת לשבט שלו שם בצפון, לחפש לו איזה אישה, והוא כבר די מבוגר כנראה. ופה אף אחד אחרת לא תתחתן איתו. זה גדולתה של האישה הזאת, שרק היא מוכנה להתחתן עם מישהו משבט דן. ולא עושה מזה עניין. והיא גם זוכה ברוח הקודש. זוכה לנבואה, זוכה להתגלות. מלאכים. כן. הם בצפון. ואם הוא חושב שהוא עקר, אז ככה תראה, רבי מלובביץ' לא נסע עוד אישה. לא יודע מה הוא ידע. לא היה לו ילדים. הם רב ציודה. אז אני מניח שהם ידעו שהם העקרים ולא האישה, אחרת הם היו מחליפים. מה לעשות? זה הלכה. אז כנראה שהם ידעו. שכמו שבן עזאי אומר, מה עשה ונפשי חשקה בתורה, שהוא מצא אישה טובה שעוזרת לו להנהיג את כל ישראל, הוא לא יחליף אותה באחרת כדי שיוולדו לו ילדים. חשקה נפשו בתורה. וזה באמת מופיע בפסיקה, שבייחוד בחסידות זה מופיע, שבן עזאי נהג כמי שמכיר שיש לו בו איזה מצווה אחת, שהיא המצווה שלו. והוא הבין שלימוד תורה זה המצווה שלו, והוא ביטל את הכל בשבילה. למרות שזה לא נגמר טוב, כפי שאתה יודע. כן. מדן ועד באר שבע. לא, אתה עכשיו קורא לפני פסל מיכה. גילית תגלית מעניינת. רצת קדימה, עד סליבך, גילית תגלית מעניינת. אבל אם תסתכל טוב, תלמד בעיון את הפרק הזה, ואת מקבילתו בספר יהושע, תגלה דבר מעניין, שזה קורה בתחילת תקופת השופטים. זה אמנם מסופר בסוף. כן, כי שם הם היו. כן. הלכת רחוק, דילגת כמה פרקים, תסתכל בפרק הבא, פרק י' ד', נכון? או אפילו לא, סוף פרק י' ג'. ויגדל הנער, נולד שמשון, ויגדל הנער, ויברכהו אדוני, ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן, בין צורה ובין אשתאול. זה מחנה דן, אתה חושב? מה זה מחנה דן? איפה זה מחנה דן? מה אתה יודע לספר על מחנה דן? לא להמציא. להשוות. תנך משתמש בקודים שלו. מה זה מחנה דן? תסתכל שם בפרק שדילגת אליו, שם מופיע מחנה דן. ויקראו שם המקום ההוא מחנה דן עד היום הזה. פעמיים מופיע מחנה דן. לא דגל מחנה דן, שזה דגל מחנה דן של המדבר, אלא שם של מקום שנקרא מחנה דן מופיע פעמיים. פה אצל שמשון שרוח השם מתחילה לקרקר בו, ושם, נכון? איפה זה היה מחנה דן הזה שם? איפה זה? הנה, אחרי קריית יערים. זאת אומרת, זה לא בן צורה ונשתאול, מחנה דן. וגם אם אתה חושב על זה, מה זה מחנה דן שכתוב שם? מה זה מחנה דן? כמה זמן הם היו שם? שקראו למקום ההוא מחנה דן. הם עלו לצפון, הם כבר יודעים מה הם רוצים ללכת. להפך, אם אתה מבין שמחנה דן זה המקום ההוא, אז לא נשאר בו פרסה, כלום לא נשאר שם, רק השם נשאר. וגם זה לא מובן, למה שמואל הנביא קורא למקום ההוא מחנה דן שם, ואחר כך גם פה? הרי מה הם עשו שם? הם ישנו שם לילה, הם היו שם לילה אחד, לילה אחד ישנו שם, קמו בבוקר, המשיכו צפונה. אז לקרוא לזה מחנה דן עד היום הזה? תאר לך שמכון מאיר יוצא לאיזה טיול יומיים עם לינת שטח. מתלבשים על איזה גבעה בנגב, עושים שם מחנה, עושים על האש, פויקה, כל מה שצריך. נכון? נכנסים לסקי שינה, עומדים קריאת שמע על המיטה, קמים בבוקר, מתפעלים שחריס, וחולים לאוטובוסים, נוסעים חזרה למכון. והעיקרי שם המקום ההוא, גבעת מכון מאיר עד היום הזה. מה זה? מה קרה? שאלנו שם לילה, זה כבר הופך להיות איזה אתר עלייה לרגל. או ישנו הצדיקים ממכון מאיר. אז בחסידות יש כאלה דברים. פתאום איזה אדמור הולך ועוצר את הליכתו. וממשיך ללכת. אז המשמש שלו סיפר לאנשים, כאילו הרבי יצר פה והריח עמוק. נשם עמוקות, והיה קשה לו ללכת במקום. אז מתחילים לחקור את הרבי, למה זה? אז הוא סיפר, הרחתי ריח של גן עדן. אז הלכו לחקור, מי היה שם? אז הסתבר שלפני 200 שנה, רב לוי ויצחק וירדיצ'ב ישן שם לילה. אז הוא הריח שרב לוי ויצחק היה שם. אבל בפשט, כאילו, מה זה? מה זה המקום הזה, מחנה דן? אבל בואו נשאיר את זה, אנחנו נגיע לשם. כן. נכון, זה גבול נחלתם. גבול נחלתם שם, אבל הערים עצמם למי שייכות? יש גבול נחלתם ויש נחלתם. כי בספר בפרק תדבב כתוב שזה ערים ששייכות ליהודה.
אולי יש שני ערים שקוראים להם תורה.
נהיית בעל תוספות אני רואה. נהיית בעל תוספות. מה? הנחלה של דן היא באמת על הגבול של צורה ואשתאול, ומגיעה עד נחל ירקון, עד הירקון. גוש דן, מה שאנחנו קוראים על גוש דן. נו, מה הם עושים בצפון? אני רואה שאתם רוצים לקרוא את זה באמת. אז בואו תעברו רגע לספר יהושע. נתחיל את זה משם. ספר יהושע מתאר את הגבול של שבט, מה שקראת לנו עכשיו, נכון? פרק י' ת'. ספר יהושע פרק י' ת'. ויצא הגורל למטה בני דן, למשפחותם יצא הגורל השביעי. פרק י' ת' פסוק מ'. ויהי גבול נחלתם צורה ואשתאול ועיר שמש, ושעלבים, ואיילון, ואיתלה, ואילון, ותמנתה, ועקרון, ואלתקה, וגיבטון, ובעלת, ויהוד ובני ברק, וגת רימון, גת רימון זה רמלה. זו רמלה של היום. ומה הירקון והרקון עם הגבול מול יפו. ויצא גבול בני דן מהם, ויעלו בני דן וילחמו עם לשם וילכדו אותה, ויקו אותה לפי חרב, וירשו אותה וישבו בה, ויקראו ללשם דן כשם דן אביהם. זאת נחלת מטה בני דן למשפחותה מהערים האלה וחצריהם. ויצא גבול בני דן מהם. זה מופיע פה. עכשיו בואו תעברו לספר שופטים, פרק. מה? פרק אף? לא, פרק, לא. לא פרק ב', שופטים פרק. יתחת. פסוק א'. בימים ההם אין מלך בישראל. ובימים ההם שבט הדני מבקש לו נחלה לשבט, כי לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך בני ישראל לנחלה. אתם שמים לב שזה בעצם אותו תיאור של ספר יהושע. אז או שמי שכתב את הפסוק בספר יהושע המתין עד לפרק הזה, ואז אפשר להגיד שמואל הנביא הוסיף בספר יהושע פסוק. אם תשאלו הכיצד עושה שמואל הנביא כזה מעשה חמור, אז נגיד לכם פשוט, הקדוש ברוך הוא נתן לו רשות לכתוב כמה ספרים בתנך, אז הוא גם אמר לו, תוסיף איזה פסוק בספר יהושע, תעשה לי טובה. צריך, או אפשרות שנייה, הפוך. זה יהושע בן נון כבר ראה את זה בחייו, שהם עוברים צפונה, ומה שמתואר פה, זה בעצם מין פלשבק לימי יהושע. כן? בימים ההם, הכוונה, מן אז, מן קדמה דנה, סוף ימי יהושע, הם עוברים צפונה. ושני הדברים אמת. אפשר כך ואפשר כך. לי יותר נראה שזה מתה קצת יותר מאוחר, ושמואל הוסיף את הפסוק. ולא להיבהל. שמואל כותב ספרים הרבה, אז פסוק אחד להוסיף, לא סוף העולם. על מנוח ואשתו. למה אמרתי שהיו זקנים? כי לפי התיאור פה, אם הוא נשאר היחיד מאלה שעלו צפונה, אז הוא זקן הרבה. בתחילת תקופת השופטים. ושמשון הוא בסוף. 40 שנה האחרונות. ככה נראה, על פניו. אז כנראה, העריכו ימים הרבה. וכתוב פה כך, כן? תסתכלו, אין להם נחלה, ובימים ההם שבט הדנים וקש לו נחלה, שבט כלו נפלה לו, וישלחו בני דם משפחותם, חמישה אנשים קצותם, וכאן מראים איך הם עולים ללשם, ואיך הם נלחמים בה, ולייש, פה זה נקרא לייש, זה אותו מקום. תל דן שבצפון. אז מבינים שזה קורה בהתחלה. ואילו מנוח נשאר פה. למה הוא נשאר? כי הוא נשוי לאישה גדולה, והיא לא עוזבת כי האחים שלה חפצים בעיקרה, למרות שהיא התחתנה עם ההוא, או המנוח הזה. אבל כיוון שהוא עקר, אז למה לגרש אותו? אילו, מה הוא מזיק? ייקח 400 של קבר? ימות הזקן. מה לעשות? הזקן חי וחי. אבל הוא חי וחי וחי. כן, יש לו מנוח. מצא מנוח. יונה מצא מנוח. יונה. ולכן הם לא מגרשים אותם. לא מגרשים אותם, כי היא אישה גדולה, והוא לא תופס הרבה, ולכן לא שמח להם הבשורה. ולכן מנוח מבקש עוד פעם לדעת מה יעשה בנער היולד, כי היא לא אמרה למה הילד הזה נועד. היא שינתה את מה שאמר לה המלאך. למה היא שינתה? עכשיו אפשר להבין למה היא שינתה. כי בעצם כל הסיטואציה הזאת לא הייתה נוחה לה. כל הידיעה הזאת שהיא צריכה עכשיו ללדת בן, והנה יופיע יורש לשבט דן, שעוד התחילו לדבר מאחורי גבם, לא מסתדר לה. לא טוב לה. ועכשיו תשימו לב מה עושה הקדוש ברוך הוא. בני אדם עלולים לגבור האינטרסים על פני השליחות האלוקית. לפעמים קורה גם לנו. הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו, כל מצווה שאנחנו מצווים בה, זה שליחות אלוקית. הקדוש ברוך הוא שולח אותנו לשמור שבת, שולח אותנו לנך תפילין, שולח אותנו לתפילה. כל עבודת השם שליחות היא. ולפעמים הצרכים הקטנים שלנו גוברים. לא מסתדר לנו עכשיו בסדר היום פעילה במניין, לא מסתדר לנו שבס, שבס עין, שבס הער, זה מסתדר לנו, לא מסתדר כל כך. הצרכים הם בעצם השורש הסטייה. תראו מה קורה פה. הכוח והקושי שלהם לעשות את מה שהמלאך אומר להם לעשות, הוא לא פשוט להם. מאוד לא פשוט. ואז תראו מה קורה. הם מבקשים לאיש הזה שיגיד להם את שמו. אגב, עכשיו אפשר להבין יפה למה הם מבקשים את השם שלו. כי אם יבוא עכשיו בתלונות, אפשר להבין מה קרה פה? אנשים יש להם טקט, נכון? אני אגיד, מה זה ניתה בהיריון? תראו היום כל אנגליה מדברת על הנסיכה בהיריון. סקנה, יש לה בחילות, תחילו אותה לבית חולים, כל העולם רועש וגועש, הגברת בהיריון. נו, אז גם פה יהיה ככה. תחילו לדבר על זה, מה הולך פה? מה קורה פה? תגידו אנשים אחד לשני, אתה רואה? עשינו טעות, היינו צריכים לזרוק גם אותם. שאני אמר לה, טוב, תשמע, ילד אחד. וגן אמרו, ככה זה מתחיל, ילד אחד. השתלטו לנו פה על הנחלה, החבר'ה האלה. וגם להם יכול לבוא מחשבה בראש, אולי לא לעשות את זה. אולי לא ללדת. אולי לא כדאי, זה ניסיון קשה מדי. בפרט שהמטרה לא ברורה. כאילו, מה יצא מזה? רק שהוא לא ישתה יין. אז אפשר לגרום לו שלא ישתה יין הכי טוב. איך לגרום לו שלא ישתה יין בכלל?
לא יבלד.
אם אתה רוצה שלא ישתה יין, שלא תוליד אותי, אומר השתיין לאבא שלו. למה הולדת אותי? לא בשביל לשתות. אז גם תשלם לי, תביא כסף, אני אקנה עוד בקבוק. עוד שנייה. ותסתכלו עכשיו מה עשה הקדוש ברוך הוא. ויאמר לו מלאך אדוני, למה זה תשאל לשמי והוא פלי? פלי הכוונה מחוסה. השם שלי מחוסה. כן, אצלנו בפלאפונים אתה מקבל שיחה. מוסתר, זה פלי. פלי של פלאפון, מוסתר. כן, מוסתר בפלאפון. ויקח מנוח את גדי העיזים ואת המנחה, ויעל על הצור לאדוני, ומפלי לעשות. כן, the unnamed person, האיש הזה בלי שם, מפלי. אגב, זה חושב שימו לב שעכשיו התנך עושה פה משחק מילים. הוא מפלי לעשות, מה זה אומר? שהאופן שבו הוא מתנהל מחדדת את המבט של מנוח ואשתו. הם מסתכלים עליו כי הוא מפלי לעשות, נכון? אם יהיה פה איזה דבר פלא פתאומי, נכון? אם אתם מסתכלים עליי פתאום, ופתאום תרגישו שהכוס התמלאה. עד לפה, פתאום תראו מה הם התמלאו פה. כל העיניים שלכם יהיו נעוצות על הכוס עד סוף השיעור, ותגידו, איך זה יכול להיות? הכוס הייתה ריקה, איך פתאום התמלאה? פלא! נכון? אז אתה מרוכז. מישהו עשה פה איזה דבר פלא, קרה פה משהו. אז הם מרוכזים בו, מפלי לעשות. האופן שהוא נוגע, האופן שהוא לוקח, האופן שהוא מתנהל, הם לא רגילים לראות דבר כזה. זה פלא בעיניהם. האיש המפלי הזה עושה להם תשומת לב, ומקד את תשומת ליבם. הוא מפלי לעשות. ומנוח ואשתו רואים. עכשיו אתם רואים שזה הפשט. כן? הוא ממקד את המבט שלהם, ותשומת ליבם למה שהוא עושה. הם עוקבים אחריו עין בעין. ככה כל זה מסתכלים מה הוא עושה בדיוק. ויהי בעלות הלהב מעל המזבח השמיימה, ויעל מלאך אדוני בלהב המזבח, ומנוח ואשתו רואים, ויפלו על פניהם ארצה. כשרואים מעמד כזה מדהים ומזעזע, נופלים על הפנים. משתחווים. קשה לעמוד. הנה, יראה איומה ונוראה. הקדוש ברוך הוא, בעזרת מלאכו, מגלה להם שזה מלאך, והם יראים באופן קיצוני. ולא יסף עוד מלאך אדוני להיראו אל מנוח ואל אשתו. הם קמים מההלם הראשוני הזה, שהם ראו את הלהבה לוקחת אחריה גם את האיש, ומחפשים אותו מאחורי האבן, מאחורי העצים, עולה במטה זיתים שלהם, חפשים אותו בכל מיני מקומות, ואיננו. אז ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. מנוח הבין, אשתי היקרה, זה לא איש. הוא מחבר אחד ועוד אחד. שאלתי אותו לשמו, הוא אמר, למה אתה שואל השם שלי? הוא אומר, כי בדנוחה, מה תעזוב? עולה, תעשה להשם. התחמק. מנוח מבין, אחד ועוד אחד, מלאך אלוהים. האם יש לו בינה יתרה? לא. רואים שהוא גבר. מה המסקנה שלו? טכנוקרט, שולחן אורוך. ראינו מלאך? חוסלנו. נגמר, הלך עלינו. ראינו מלאך. היום המנוח לשתו מות נמות. כי אלוהים ראינו. עכשיו תראו מה זה בינה יתרה יש באישה. איזה שכל יש לה. ואיך היא משכנעת אותו. ותאמר לו אשתו. לו חפץ אדוני לעמיתנו, אפשר לוקח עם האצבע, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג אותנו, לא היה, לא לקח מידינו עולה ומנחה, נכון? מה, הוא מסתכל על הקרב בעיניים עצובות ובוהות, כאילו, מה הקשר? יש דין לדין קינלה ברבא מיני, כאילו, מה המשמעות? אם הוא לקח עולה, אז אנחנו, כאילו, זאת אומרת, לא חבל על הכסף, כאילו, רק לפני רגע הקרבנו לו עולה, והוא לקח בידינו, אז היה הורג אותנו גם בלי שנקריב לו קורבן. לא משכנע. הפלפול הראשוני לא משכנע. ולא הראינו את כל אלה. היא אומרת לו, עד הרבה, זכינו. אז הוא מסתכל עליה, מה עד רבה? ראינו, חוסלנו. מה זה זכינו? אתה רואה את הפער ביניהם. היא ראויה למדרגה, ולכן היא לא מפחדת. הוא מפחד, כי הוא לא היה ראוי למדרגה. ויראו העם וינו, ויעמדו מרחוק. מעמד הר סיני. כן? ואז היא אומרת למשפט השוס האחרון. ואתה, וכעת, סליחה, ולא הראינו את כל אלה, וכעת לא השמיענו כזאת. בינגו. הנה התבונה היתרה. מה פירוש? היא אומרת לו, לא יכול להיות שנמות. לא יכול להיות שנמות. למה לא יכול להיות שנמות? למה? קיבלנו הוראות. לא השמיענו כזאת. מה זה השמיענו כזאת? שאנחנו נלד ילד. נכון? אז היא צודקת. הוא בלילה הבא כבר יכול ללכת לעולמו. לא צריך אותו יותר. אבל היא, יש לה לפחות עוד 9 חודשים. אבל זה לא נכון, היא אומרת לו. אתה צודק. בעצם מצד האמת, לא מצריך גבר בכלל. זהו, סייט שלו. יכול למות. אבל היא, 9 חודשים, צריכה לשאת את הילד ברחמה וללדת אותו. אבל המלאך הסביר להם שהם מגדלים אותו ביחד. אנחנו צריכים לגדל אותו. הוא לא יאכל כל מה שצריך יהיה לעשות איתו. אז לא יודעים למה ולמה, אבל משימה זה משימה, לדבוק במשימה הזאת. היא נפלה הסימון. עכשיו תראו איזה חסד עושה הקדוש ברוך הוא גם כשהוא מפעיל את מידת הדין. מידת הדין של הקדוש ברוך הוא גם היא חסד. הקדוש ברוך הוא חפץ שהם יעשו את הדבר הזה. יש להם לחץ חברתי אדיר. לחץ חברתי אדיר שלא כדאי להם ללדת. לא כדאי להם. ואתם עוד לא יודעים עד כמה הלחץ הזה הוא אדיר. אנחנו נראה את זה בהמשך. כמה הלחץ הזה כואב וקשה. ולכן הקדוש ברוך הוא מפעיל לחץ נגד. לחץ תודעתי נגדי. זה לעשות או למות. אם אנחנו לא נעשה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אז נמות. תראו שזה תיקון לעץ הדעת. האישה מתקנת את הגבר בעץ הדעת. היא אומרת לו, קצת דעת, בעלי. הרי מה האישה אז עשתה? היא לא חשבה, נחמד למראה, תאווה לעיניים, ואילו פה הם רואים, 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 ויעשו את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. יהיה מה שיהיה, אנחנו צריכים לעשות את מה שהוא אמר. כי אם לא נעשה את מה שהוא אמר, דע, כי מות תמותון. ואין נחש יגיד, לא מות תמותון. מות נמות. אם לא נעשה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר, זה, הקדוש ברוך הוא השמיענו, שאנחנו צריכים לחיות עוד קצת, כדי ללדת את הילד ולגדל אותו. זה המטרה שלנו. בסדר? מובן? הנה המשימה. רואים בינה יתרה יש באישה, מבינים למה הקדוש ברוך הוא היה זקוק להפחיד אותם, בגלל הלחץ הכל כך חזק שהם לא רוצים בכלל ללדת. צריך לשכנע את האישה שהיא זאת הכרה, ולא מנוח, כמו שהם חשבו כל השנים. והעובדה שהיא אישה כזאת כללית, גם רואים שוב את הכלליות שלה, היא מוכנה לעשות את זה. לא מבינה אפילו למה, וגם מראה שוב על איזה צדיקות גדולה, שאדם עושה גם כשהוא לא מבין. לא מבין את המטרה של זה, או לא מסכים איתה אפילו, אבל הוא עושה בכל זאת, במדויק. והנה זה קורה, ותלד האישה, אגב שימו לב, לא כתוב ותר האישה, למי יש שכל להגיד למה לא כתוב ותר האישה? הסתירו את זה. מי אמר? תצביע. מי גילה את הסוד? תראי לה, נו, צריך לדעת מי אמר את זה. איזה ביישן. מי אמר הם הסתירו, נו? יפה. יפה מאוד. אתה יודע, מבינים? הכל מדוקדק. לא כתוב אתר ותלת. למה? כי היא ישבה בבית. יותר טוב שהיא לא תצא. מה עם אשתך? לא מרגישה כל כך טוב. הסתירו. אבל בסוף אי אפשר להסתיר. הילד ייוולד. עוד רק כמו צריך חסר שישימו אותו בטבע, ביאור, ויקבו לטוב. שתבוא איזה בת פרו ותיקח אותו. אל תגידי, זה לא זה too much. עד כאן. לכן הוא היה צריך לעשות בריון, שאף אחד לא יצליח להכניס אותו למזוודה. בכל אופן, התיאור הזה שיולדת אותו, ותקרא את שמו שמשון. מי אמר קודם דרשת שמות? להרים ידו. בשיעור הקודם מישהו דיבר על לדרוש שמות, לשמור משהו. מה המשמעות של השם הזה? מה הקשר? שמש. שמש הוא מגן, השם צבקות. כן, יגן עלינו. מה זה, מה פרו שמש? שמש קטנה. מדויק. תרגמת בדיוק את השם שלו. מתי השמש היא קטנה? בזריחה או בשקיעה? בדיוק. הוא יחל להושיע את ישראל. השמש מתחילה לעלות. להאיר את חיינו. כמעה כמעה. זוכר את שני הרבנים הגדולים, רב שמעון בן חלפתא ורב חייא הגדול, שהיו מהלכים בברכת ארבל, ורואים את השמש עולה, ואומר לו, כך היא גאולתם של ישראל. לזה נועד שמשון, להיות גאולתם של ישראל. אבל השם שמשון, אגב, אי אפשר לראות את השמש בזריחה. סוכן מאוד. אבל בשקיעה אפשר. והסיבה היא מאוד פשוטה. כי הזווית שאתה רואה את השמש בזריחה, זה תמיד מעבר להרי אדום, או הרי מואב. זה תמיד בזווית מאוד גבוהה. כשהשמש עולה על הארץ מהצד המזרח, אז היא כבר בזווית כזאת שאתה כבר לא יכול להסתכל עליה. וכשהיא שוקעת בים, היא כבר ממש ממינוס. בדרך כלל זה אפילו כבר יש לך כבר אזימות שלילי. מתחת לקו ה-90 מעלות. כי אתה נמצא באיזה גבעה, וזה כבר למטה. אז יותר קל לראות את השמש. זאת אומרת, שמש קטנה, ואגב, ממש, אז לפעמים זה מדהים לראות שממש השמש בדיוק בגודל של הירח, אבל אתה לפעמים לא בטוח אם יש עננים, אתה לא בטוח אם אתה רואה את הירח או את השמש. הם נראים אותו דבר. ושמש קטנה, הוא יחל להושיע את ישראל, וזה יהיה מותו. נזיר אלוקים ימין הבטן ועד יום מותו. זאת אומרת, יש בשם הזה, בדיוק זה רוח הקודש. תראו איך אדם קורא בשם לילד, וזה ברוח הקודש. כי הקדוש ברוך הוא רוצה אותו כשמש עולה, והאימא כל הזמן דואגת, הילד הזה, אני כבר אגיד עליו קדיש. הוא יהיה נזיר אלוקים עד יום מותו. היא רואה את המוות. אגב, למה היא תרגימה את זה למוות? למה הפסימיות הזאת? אז יש לה סיבות טובות להיות פסימית בחוסר רצון ללדת ילד בכלל, אבל למה ביחס לתשועתם של ישראל, לתשעה כללית? למה את כזאת ראויה לגילוי נביא של אלוקים? הילד, כן. עכשיו, אבל היא הייתה מוכנה להתחתן, איש משבט דן, הם מלכתחילה התחתנו, לא מתוך מחשבה שהם עקרים. אתה אומר דבר נכון, אני לא יכול להכחיש את מה שאתה אומר, אבל יש דבר הרבה יותר פשוט. מה ששמעו אוזניה, כמו שרבקה קיבלה בנבואה ורב יעבוד צעיר והיא פעלה בהתאם לזה, מה היא קיבלה בנבואה?
יחל.
אתם שומעים מה כתוב במילה יחל? לא יסיים. לכן היא תרגמה את זה למוות, וגם המילה יחל בעברית היא שניים. לא יחל דברו, לא יחלל את דברו, להתחיל, והיל כיולדה. כל הדברים ביחד. תראו, במילה הקטנה הזאת, גנוז כל סוד הפרשה. הוא יתחיל, ולא יסיים, מזה היא פחדה. הוא, אמרנו, חיל, נכון? חיל זה גם, חיל זה גם כוח, יחל, כן? לשון חיל וחוסן, זה מהותו. ו...
ליחל.
יחל ישראל אל השם, יפה. זה נדבר בסוף. וחיל ורעדה. כן? כל המרכיבים של מה שיש ביחסים, במה שהתרחש פה, בכל הפרק, פרק י' ג', פרק המבוא לשמשון, מסתכמת במילה אחת. והוא יחל. אני אומר, סוף סוף, היא אומרת אוי ויי, כן? והדאגה והחיל והפלישתים לא מבינים מה מצפה להם. ועוד איזה to be continue. אז גם אנחנו נעשה to be continue. נעצור כאן. מה? כן. כן. גם עשה אוי ויי. אוי ויי. תקרא תרגום יונתן בן עוזיאל על לישועתך קיוויתי השם. תסתכל. תרגום מנתן בן עוזיאל אומר שמה, לא לישועת שמשון בן מנוח אנא מסחה. לא לזה אני מחכה. אני רוצה אותך. רוצה משהו אחר. אבל הקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות אחרות על עם ישראל. ועל זה צריך לדבר. בסדר? נדבר על זה. עד כאן. לילה טוב לכולם. ניפגש. שבוע הבא לא ניפגש. חנוכה. חנוכה הוא חג טוב.